מדי פעם אנחנו משוחחים כאן בתוכנית עם ישראלים המתגוררים באוסטרליה או בישראל, שמספרים לנו על עצמם ובימים אלו גם על הלחימה בישראל מהזווית שלהם. השבוע אני משוחח עם דוד חורש. שלום דוד.
שלום, מעניינים.
שלום, תודה. אני מבין שאתה בין מלבורן לישראל.
כן, כאילו המשפחה במלבורן. כן.
וחזרת לישראל ממש לפני שבוע, נכון?
לפני רגע הייתי באוסטרליה, לפני שבוע.
כן.
אז אני אבל בישראל, כאילו אמא שלי גדלה במלבורן. אבל אני born and raised בישראל.
באת לבקר אותם?
גם ביקור משפחתי, וגם לקחתי את אשתי והשני ילדים למה שנקרא להוריד קצת את מפלס הלחץ אחרי הארבעה חודשים האחרונים שהיו לנו כמשפחה.
ואתה אומר להוריד את הלחץ שהיה לכם בחמישה החודשים האחרונים, ולך יש סיפור די מעניין על מה שעבר עליך בשביעי באוקטובר, אולי תרצה לשתף אותנו?
אז אני הייתי בארץ, האמת ש... הייתי קצת באמצע כל האירוע, כי הייתי בעצם עם המשפחה שלי באוהלים על החוף שבין אשקלון לזיקים.
זאת רצועת החוף שמשם פלשו המחבלים לישראל, לא?
כן, אז קמנו בבוקר, פתחנו את הסקה, שאשתי והבת בדיוק הלכו לתחתך שיניים, ואני שומע איזשהו בום מאומם, מסתובב בסקש, אומר חוזר לישון, ואז אני שומע עוד אחד, אומר זה כבר מוזר, אז קם, יוצא, פותח את האוהל לאט לאט, עדיין רעש של ים בחוץ, ומעליי אני רואה פחות או יותר מגדון, שקוראים מאות טילים מעלינו, מתחילים גם ליפול, ורק לאשתי, לבת, נשכב עליהם.
הבנתם כבר שמדובר בפלישה, באירוע מאוד חריג?
האמת שעוד לא הבנו. הבנו שיש טילים, טילים בישראל, זה לא דרמטי. אז בדיוק הלך לנו שם אוטו לילה לפני, אז חברים הוציאו אותנו איזושהי ניגונית כמה מאות מטרים מהחוף, ואני והמשפחה שלי נשארנו שם, עד שאמרנו לאבא של אשתי לבוא ולקחת אותנו. וחיכינו שם, ותוך כדי מתחילים להגיע סרטונים מסדרות, מנירוז, מכפר עזה, ובאנו...
אבל המחבלים הגיעו מהים, לא ראיתם תנועה חריגה, לא ראיתם משהו מוזר?
אז בדיוק, ואז אנחנו בעצם מקבלים סרטון של סירות של החמאס בחוף זיקים, ובדרך לאשקלון, ואנחנו שם על החוף. ואז בעצם הבנו שאנחנו באירוע אחר, ואני בעצם יוצא מהמיגונית, תופס שתי אבנים ומחכה. למה שלא יהיה, ובעצם היה שם איזה 20 דקות, חצי שעה, היה מאוד מתוח. אבא של אשתי הספיק להגיע ולחלץ אותנו, נכנס לרכב וברחנו משם, ומשם בעצם...
מאיפה אתם בישראל?
אז אנחנו מרמת גן, אבל נסענו אליהם במודיעין.
אוקיי.
אז משם אני בעצם כבר הקפיצו אותנו למילואים, הלכנו, חתמנו על ציוד, וכבר ב... ארבע בצהריים כבר עשינו את דרכנו לכפר עזה.
וואו, זאת אומרת שבבוקר היית עוד בסק שינה על חוף ים, ובערב כבר, לקראת הערב, היית ממש על מדים בכפר עזה, נלחם.
באותו יום כבר הלכנו, כן.
ואתה מגיע לכפר עזה, כן, מה אתם עושים שם בכפר עזה?
אז היחידה שלנו זה יחידה שבעצם תומכת היחידות הלוחמות, היא בעצם מפנה פצועים. ובעצם זה מה שאנחנו עושים, היחידה שלנו, לא יודע את המספר המדויק, אבל פינתה בין 15 ל-30 פצועים, חיילים. אנחנו מגיעים לשם, ואנחנו, סיטואציה מאוד עזויה, כי אנחנו נוסעים ברומא, ואנחנו עוצרים בצומת בית קמה, וצומת להתרענן, אבל אנחנו עוצרים ועושים תבריך לפני מלחמה, דורכים משקים, עולים על הרכבים, ועולים על כביש 232, שזה הכביש של הקיבוצים, ואנחנו רואים war zone, כאילו אנחנו רואים מכוניות צרופות וגופות בצדי הכביש של אזרחים, חיילים, מחבלים, וטירוף.
כבר הבנתם שזה אירוע אחר, נכון?
הבנו שזה אירוע אחר, כן, כן, זה כבר הבנו שאנחנו באירוע אחר.
תגיד, איך התמודדת עם זה? זה בכלל לא קל.
מאוד מאוד קשה, כן, זה היה... נפשית, אתה עדיין עובד על אוטומט, אנחנו לא... זאת אומרת, אומרת, אנחנו עדיין לא במקום הרגשי, נקרא לזה, אנחנו מאוד, אנחנו מתמקמים ועושים את העבודה שלנו, ולמרות כל מה שאנחנו רואים מסביב, ועושים כמה שיותר טוב בשביל היחידות שם שעבדו.
היית גם בתוך עזה, נכון?
נכון, כן.
בוא תספר לי ממש ככה בקצרה מה עשיתם שם, מה שמותר כמובן.
אני אגיד שלפני זה, היינו בעצם איזה שבוע, כאילו מתחילת המלחמה, היינו שבוע, עשינו משימות שם בגזרה, ואז בשלב מסוים הקפיצו אותנו לצפון, כי חשבו שהולך לקרות אותו דבר בצפון. ואז בעצם היינו כמה שבועות בצפון, עד שבעצם הורידו אותנו שוב פעם לעזה, ונתנו לנו משימה, ונכנסנו.
אתה באוגדה 98 של הצנחנים, מה אתם עושים?
היחידה שלנו עושה הרבה שיירות, הרבה ניוד של יחידות, אנחנו מפנים צפויים, משיקים אותם לארץ, עושים הרבה עבודה כזאת.
ובתוך הכאוס הזה גם קצת חדשות טובות, נולד לך בן בנובמבר.
כן, ממש אנחנו בדיוק, היה לי קצת נפש, כי בדיוק אנחנו היינו בן משימות, בדיוק יצאנו מהעזה, אז בעצם קיבלנו את הטלפונים בחזרה, וב-24 שעות האלה בן משימות, אז אשתי התקשרה אליי. ובעצם אמרה לי, ירדו לי המים, ויכולתי באמת להגיע לבית חולים, ויכולתי להיות שם, וזה לא מובן מאליו, והרבה לוחמים חיססו את האירוע הזה. ואני זכיתי.
יש לי עכשיו שאלה שאני שואל בדרך כלל ישראלים שהם גם אוסטרלים. אתה וישראלים אחרים שיש להם דרכון אוסטרלי, יכולים בקלות לחזור לכאן, ולשכוח באמת מכל הבלגן במזרח התיכון והכל. למרות זאת, אתה והרבה אחרים בחרתם דווקא להיות בישראל, לגור שם, להיות בתוך הלחימה. תוכל להסביר באמת מה גורם לכם לעשות את זה?
אחד, בסוף זה הבית שלנו, ושתיים, אנחנו, תראה, אנחנו רואים גם את מה שקורה לקהילה היהודית באוסטרליה ובאנגליה, שבשתי המקומות האלה יש לי משפחה, כמו באנגליה הרבה יותר קשה מבאוסטרליה, אבל גם באוסטרליה חווים פעם ראשונה אנטישמיות שלא ראו מהגרמניה של שנות ה-30. אז יש אתגרים בישראל, והם צריכו להיות אתגרים, אבל בסוף זה המקום שלנו, זה הבית שלנו. ואנחנו נלחם עליו.
אפילו כאן באוסטרליה התפרץ גל של אנטישמיות מאז השביעי באוקטובר. האם נתקלת או שמעת על זה כשהיית פה?
כן, אני אישית לא חוויתי, אבל הסיפורים של המשפחה על דברים שקרו, על סימונים של בתים יהודיים, פגיעה בחנויות של יהודים, ההסתגרות בבתי כנסת, בחילות שהמשטרה באה להוציא את היהודים החוצה בערב שישי, סיפורים שהם... אני אמרתי לחבר'ה בקהילה היהודית, אני אמרתי להם שהם צריכים להפסיק להיות יהודים בגטו בשנות ה-30. וזה קצת, כאילו, כל הדברים האלה שקרו, זה מזכיר. ואנחנו כבר לא שם. אנחנו ב-2024, הקהילה היהודית, במיוחד באוסטרליה, הקהילה היהודית מאוד מאוד חזקה, עם המון המון כוח. וצריך למנף את הכוח הזה כדי לקדם את האג'נדה שלנו.
וכל זה בעצם מגיע למילה אחת שנקראת הסברה, הסברה ישראלית, ולא נראה שהיא עובדת. מה דעתך בנושא? אתה חושב שאנחנו עושים עבודה טובה?
כן, דעתי הצנועה שלא מעניינת אף אחד, היא שהסברה היא קצת מלחמה עבודה, כי אנחנו, יש 10 מיליארד מוסלמים בעולם, יש 20 מיליון יהודים, בלי משתדל שלא להכליל, אבל רק לתוך התרגיל, זה 2 מיליארד לייקים לצד השני, וזה 20 מיליון לייקים לצד שלנו. זו מלחמה שאנחנו לא ננצח אותה במספרים. ואנחנו כיהודים צריכים להשפיע במוקדי הכוח ובמוקדי קבלת ההחלטות, ובזה אנחנו מאוד מאוד טובים. כי יש לנו את המשאבים להשפיע על מוקדי קבלת ההחלטות, ושם אנחנו צריכים להשקיע. אני חושב שלעשות סרטונים על שאנחנו היינו פה לפניהם, או היינו פה לפנינו, זה משכנע את המשוכנעים, אבל זה לא משנה את הדעה של הצד השני, ואני, כל עוד אני חזק, אני לא מרגיש שאני צריך לשכנע את הדעה של הצד השני.
אתה אומר שהרוב קובע והם הרבה יותר גדולים מאיתנו.
כן, אני לא מאשים את הפוליטיקאים האוסטרליים ש-called for a ceasefire. בסוף יש להם כמה מאות אלפי מצביעים, שזה מה שהם מצפים שהם יגידו. אז זה מה שהם עושים, הם לא יגידו את זה, אז הם יאבדו אותם.
תגיד, מתי אתה חוזר לאוסטרליה?
בדיוק חזרתי. יש לי ממוצע של פעם בשנה וחצי, שנתיים, אז כנראה שזה הטווח זמן.
אוקיי. דוד חורש, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה, תודה על ההזדמנות לשתף.